פרק י"א. מקורות התשובה בכללות ההוויה וברוחניותה העליונה. מקורות התשובה בכללות ההוויה וברוחניותה העליונה. כנראה שהפרק הזה הולך לעסוק בביאור על היסודות הפנימיים שמהם מופיעה התשובה העולמית והפסיכולוגית. לתשובה יש מקורות, יש לה שורשים רוחניים. א', מצד הבינה התשובה באה, וברום מעלתה הזדונות טובים לזכויות ועליהם חיו יחיה. אמנם תשובה בכל אופן וצורה שהיא סובלת בתחילתה מחלישות הרצון של החרטה הקודמת, אלא שאחר כך הרי מתהפכת לשמחה ורוחב דעת של ההכרה העליונה של היפוך הזדונות לזכויות. יותר מזה, בא האור של החוכמה שמעולם לא הוצרך להיחלש על ידי מכאוב החרטה. הוא מוצא כבר את הזכויות מהירות כנכון היום, וחדוות השם מופיעה בו בעליצותה המזהירה, בלא שום מועקה של בושה וכדרות, שכבר נתלבן הכל בתחילה על ידי הופעה של הבינה הנשמתית. למעלה מזה היא הופעת אור הכתר הכללי, הסקירה האלומה, המכירה כל עונג ועדן, כל קדוש וטוב, הכולל את הכל באוצר קודשה. אורה זו אינה משתמשת כלל בהכנת החרטה של התחלת הערת הבינה. מתגלה לאורה שאין שום גרעון וחושך כלל. אין כאן כי עם אור קדוש ותפארת עליון, זיו חיים ונאור העמליה, מעליה. למעלה מהבינה המפירה, כי השם צבאות יעץ ומייפר, למעלה מהחוכמה המטרת, רק כל טוב שופע באין שום מניעה, וכל רע וחיעור שלול מעיקרו, מאז ומעולם, מאז מעולם. כי באמת לא היה, לא עווה ולא יהיה, כי עם אור השם וטובו. טוב, אז אפילו כשקוראים את הפסקה מלמעלה רואים שזו פסקה מאוד מיוחדת, ויש בה ביטויים מאוד מאוד פנימיים מתורת הנסתר. בואו ננסה להבין ככה באיזשהו דילוג כליל מה שבני תמותה כמונו יכולים להבין. מצד הבינה באה התשובה, התשובה באה. וברום מעלתה הזדונות טובים לזכויות ועליהם חיו יחיה. אמנם תשובה בכל אופן וצורה שהיא סובלת בתחילתה מחלישות הרצון של החרטה הקודמת, אלא שאחר כך היא מתהפכת לשמחה ורוחב דעת של ההכרה העליונה של היפוך הזדונות לזכויות. התשובה באה מצד הבינה, כמו שחז"ל אומרים במסכת מגילה, מופיע לכם בהערות למטה. התשובה באה אחר הבינה. מתוך בינה יש תשובה. מה זה בינה? אז בשלב ראשון אנחנו יודעים שהנבון זה המבין דבר מתוך דבר. זאת אומרת, היכולת לקשר, לחבר חשבון מפרטים אל פרטים שנולדים מהם, מתווספים מהם. התשובה היא באה מצד הבינה. איזושהי הכרה שכל מערכת הפרטים הקיימת, ועושים סדר ביניהם, ועל ידי שעושים סדר בין הפרטים, מבינים דבר מתוך דבר, יש את זה, ומזה אז אני מבין את זה, ומזה אז אני מבין את זה, אז התשובה הבאה, התיקון, ההתעלות, כל מה שאמרתי עכשיו לא לגמרי מדויק, כי תדלגו, 10 שורות בערך, משהו כזה, בתיאור של החוכמה, רגע לפני, בסוף, במשפט שאחריו מתחיל המשפט הבא, למעלה מזה הופעת אור הכתר הכללי, אז בסוף המשפט שלפני כן כתוב, על ידי הופעתה של הבינה הנשמתית. כלומר, מדובר פה על בינה נשמתית. איזה הוא נבון המבין דבר מתוך דבר, אבל לא בניתוחים לוגיים, אלא יותר בינת לב. בינת לב זה מין תפיסה, אוריינטציה פנימית, שכלול בה באוריינטציה הזאת, היחס לכל המערכות, לכל הפרטים שבמערכת של ההוויה, איזושהי תביעה לתקן את זה, בינה נשמתית, מביטה בקלקולים ורוצה לתקן אותם. מצד הבינה באה התשובה, התשובה באה מצד איזושהי הכרה פנימית כזאת שרואה את כל הדבר והדבר 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 של הנבון שמבין דבר מתוך דבר, ובהסתכלותה על הדברים הטובים והרעים, עכשיו יש רצון לתקן. אנחנו עסוקים בפרק שמדבר על מקורות התשובה בכללות ההוויה וברוחניותה העליונה. מבשרי חזה אלוה. וכשאנחנו מדברים על זה שמצד הבינה באה התשובה, מצד איזשהו כוח כזה בפנימיותו של האדם, שהוא תופס את המציאות כדבר ודבר ודבר והרבה פרטים, ומבקש להעלות אותם, לתקן אותם, אז מבשרי חזה אלוה כנראה שיש בינה בעולם. יש איזשהו כוח כזה שהוא מתייחס למציאות הקיימת, המציאות היא כבר קיימת, יש בה את כל המכלול של מה שיש בה הוויה במציאות, אבל הוא רוצה ללכת ולתקן אותה. כל הזמן לשכלל אותה, לשפר אותה. המציאות היא כבר מציאות, יש בה שלל דברים. טובים ולא טובים. טובים יותר, טובים פחות. אבל יש איזשהו כוח עולמי כזה שנקרא בינה, שהוא תביעה לתקן. איזושהי שלמות שכל הזמן מבקשת להתווסף. זה כוח הבינה. כמו שזה באדם הקטן, ככה זה באדם הגדול. או יותר נכון, צריך להגיד, כמו שזה באדם הגדול, ככה זה באדם הקטן. וזה הינוח. יש במציאות העולמית איזושהי ספרה כזו. כוח חיים כזה שנקרא בינה. שלמות מתברכת. המציאות היא כבר קיימת, אבל יש כוח דוחף, הולך וחודר אל תוך מערכות העולם כדי להעלות אותם, לתקן אותם, להילחם ברע ולהעלות את הטוב. ויש כזה גם בנפש האדם. נפש האדם הכוונה באישיותו של האדם, בחייו של האדם. וזה הינוח. נכון, זו כל תורת החסידות. מה עשתה תורת החסידות? מה עשה הבעל שם טוב? הבעל שם טוב לקח את כל עניין האידיאלים האלוהיים, הספירות האלוהיות, דיבר על זה במובן הסובייקטיבי של האדם. גם בך יש בינה, לא רק בעולם יש בינה. גם בך יש את מה שיש למטה מהבינה. איזה שהם שבע מידות כאלה. גם בך יש את זה. יש לך חסד, ויש לך גבורה, ויש לך תפארת. גם בך יש את זה. זה מה שעשה הבעל שם טוב. מה קצת בעייתי בבאים אחריו, לא גדולי החסידות, אלא הל החסידים, הרב כותב את זה באוצרות ראייה, שהם נתקעו רק שם. בעוד שהבעל שם טוב רצה רק לייצר לנו תמונה שתסתכל על האדם הקטן, תוכל אחר כך להסתכל על האדם הגדול, אז הם שכחו את האדם הגדול. אבל חוכמת הנסתר באמת היא לא מדברת על האדם הפרטי. היא מדברת על היש בכללותו. אז מצד הבינה באה התשובה. הבינה הכללית של האדם הגדול, וממילא גם הבינה הפרטית של האדם הקטן, זה המקור של התשובה. איזושהי תביעה ללכת ולתקן את המציאות שיש בה הרבה הרבה פרטים. יש בה רע. אבל הולכים ומשנים אותו. מבטלים אותו. בסדר? מצד הבינה, התשובה באה. וברו מעלתה של התשובה, מעלתה פה זה של התשובה, אז דונות טובים לזכויות, כי אנחנו יודעים שיש מעלות מעלות לתשובה. יש תשובה תתאה, ויש תשובה הילאה, יש תשובה מהירה שזדונות נעשים בקשגגות, ויש תשובה מאהבה שזדונות מתהפכים בה לזכויות. פה כתוב הובים לזכויות. אולי זה קצת יותר ממתהפכים. ועליהם, על הזדונות, חיו יחיה. כן, הפסוק אומר, הוא יחיה. זאת אומרת, יש איזשהו מצב שדווקא מכוח הזכויות יש מקפצה ותוספת למניית חיים גדולה יותר. כמו שדיברנו בהרבה פעמים על הכלל הזה של זדונות נהפכים לזכויות. אמנם, תשובה זאת הבאה מצד הבינה. בכל אופן וצורה שהיא, סובלת בתחילתה מחלישות הרצון של החרטה הקודמת. אלא שאחר כך היא מתהפכת לשמחה ורוחב דעת של ההכרה העליונה. כשאנחנו עושים תשובה מצד הבינה, אז איזה הוא נבון המבין דבר מתוך דבר? ויש הרבה הרבה פרטים. המציאות היא כבר מציאות עולמית, קיימת. וישנם הרבה פרטים. וכשיש הרבה פרטים, אז חלק מהם הם הפרטים הרעים שעליהם צריך לשוב בתשובה. תמיד כששווים בתשובה מצד הבינה, מצד התעסקות עם החלקים הרעים, בהכרח סובלת התשובה בתחילתה מחלישות הרצון של החרטה הקודמת. כי מה זה תשובה מצד הבינה? תשובה מצד הבינה זה החרטה. יש פרטים רעים ואני מתחרט עליהם. אני מייצר על מציאותם, על קיומם. הצער הזה והחרטה על הדברים הרעים שקיימים בי. אז יש בזה מועקה של בושה וכדרות, תכף הוא יקרא לזה. יש איזושהי חלישות. האמת הפנימית בתארתה היא מתקשה להופיע בעוצמה. כי יש קיבוץ. קיבוץ של הבושה, של הכדרות, וזה יוצר מועקה. מועקה זה מעקה, זה לא יכול להתפרץ. אז התשובה הבאה מצד הבינה זו שכוללת חרטה, כי המציאות היא מציאות ויש בה המון דברים, טובים יותר, טובים פחות. התשובה בכל אופן וצורה שהיא סובלת בתחילת המחלישות הרצון של החרטה הקודמת, אז רק בתחילה. אלא שאחר כך הרי היא מתהפכת לשמחה ורוחב דעת של ההכרה העליונה של היפוך הזדונות לזכויות. אני חושב שהפסיק פה הוא מאוד מדויק. לא כתוב פה היא מתהפכת לשמחה ורוחב דעת של ההכרה העליונה של היפוך הזדונות לזכויות. זאת אומרת, מתי הוא ישמח? כשהוא ידע, תהיה לו הכרה העליונה שזדונות נהפכים לזכויות. זה לא כתוב. אלא השמחה ורוחב הדעת זה בגלל ההכרה העליונה. ולזה, להכרה העליונה, אנחנו קוראים זדונות מתהפכים לזכויות. לא הכרה בעובדה שזדונות נהפכים לזכויות, אלא יש מציאות של הכרה העליונה שאותה חז"ל הגדירו כזדונות נהפכים לזכויות. שאחר שהאדם ידע להסתכל על הפרטים המקולקלים, על הדברים המקולקלים, ולהתחרט עליהם, להצטער עליהם, ולבקש את תיקונם, אז לאט לאט יש הכרה עליונה. הוא מתחיל להסתכל על הדברים במבט עמוק יותר, שורשי יותר. והוא יכול לראות איך דווקא הבלילה של הדברים הרעים אפשרו צמיחה חדשה. זה הכרה עליונה. הכרה עליונה, הכרה פנימית. אם ההכרה היא טכנית, אז כל הזמן אני גורר על הגב שלי סל עם איקס מעשים רעים. בסדר, אני מגדיל את הסל של המעשים הטובים, אבל כל הזמן יש לי סל של מעשים רעים. אבל זו הכרה טכנית. זו הכרה שהיא לא תופסת את היכולת של נפש האדם להכליל את כל מה שרשום בה בנפש הזו לטובה. והיא חושבת שזה פנקס, כמה V, כמה X. אבל המציאות שלנו היא לא פנקס, המציאות שלנו היא איזשהו כוח חיים שיודע לעבד את כל הרשמים על פי המגמה. ואם המגמה היא טובה, אז גם רשמים שליליים מקבלים חותם טוב. אגב, אם חלילה, כמו שלמדנו למעלה, להפך, זה יכול להיות להפך. רשמים טובים דווקא יכולים להפך לך לרועץ. מה לזר לספר חוקה? עדיף שאם אדם הוא זר והוא רחוק, שלא יעסוק בתורה, זה יעשה לו רע. אבל נפש האדם היא כזו, היא כל הזמן מעבדת, על פי מגמת החיים, את כל הרשמים. זו הכרה עליונה. זו שהיא מציאות פנימית, ושם כבר יש שמחה ורוחב דעת. אבל זה רק השלב הנמוך. זה רק התשובה שבאה מצד הבינה. יותר מזה, יותר מהתשובה הבאה מצד הבינה, ולאחר מכן, תכף נראה שזה לאחר מכן, אבל לאחר מכן אני רוצה להעיר הערה. לאחר מכן הוא שלנו. לגבינו, לגבי המפגש הסובייקטיבי שלנו עם עולם התשובה, אז באה הבינה ואז התשובה. אבל זה רק לגבינו, כי אנחנו באים ממטה למעלה. אנחנו פוגשים את המעטפות נמוכות וחודרים אל הגרעין הפנימי. אבל מצד האמת הכללית, לא זו שהיא שבויה ביד הקונספציות הסובייקטיביות שלנו, אלא האמת כמות שהיא בשמימיותה, אז ברור שהחוכמה קודמת לבינה. ותכף נראה, הכתר קודם לחוכמה. רק אנחנו, כשאנחנו מטפסים, אנחנו מטפסים מלמטה. בוא נראה. יותר מזה, בא האור של החוכמה, שמעולם לא הוצרך להיחלש על ידי מחוב החרטה, הוא מוצא כבר את הזכויות מהירות כנכון היום, וחדוות השם מופיעה בו, בעליצותה המזירה בלו שום מועקה של בושה וכדרות, שכבר נתלבן הכל בתחילה, על ידי הופעתה של הבינה הנשמתית. לאחר הבינה ומדרגת התשובה שבאה מצד הבינה, אז יש את האור של החוכמה. חוכמה זה לא מבין דבר מתוך דבר. רב צבי יהודה מתאר שחוכמה זה כמו האטומים של השכל. המבין דבר מתוך דבר זה כבר לפרק את זה לפרטים, לסוגיה כזו, סוגיה אחרת, להבדיל, לחלק, לנתח. החוכמה היא כללית, היא סתמית. אני אשתמש במשל. המלבי מסביר שחוכמה זה אינפורמציה שאתה מקבל מחכם. מה החכם אומר זה חוכמה. עכשיו בבינה אתה תנתח את זה. אז מעין זה, זה לא הפירוש של המלבי, אני רק משתמש במעין זה. מעין זה יש כאן איזשהו כוח שכלי כללי, כמו שכל מערלי כזה, והבינה כבר מלבישה את זה. הבינה הולכת ונותנת לזה צורות. החוכמה, הפסוק אומר, היא מאין תימצא. החוכמה היא סוג של עין. היא עוד לא לבשה שום צורה. חוכמה זה אותיות כוח מה? איזושהי מהות כוחנית שלא יצא אל הפועל, וזהו. הכל כללי בה. אין בה את הפרטים. אין בה את הדבר מתוך דבר, מתוך דבר, מתוך דבר, על שבילי השבילים. יש בה הערה כללית, ולא נתיבות של בינה. זה כוח החוכמה בנפש האדם ובעולם בכללותו, כמו שתמיד אנחנו פה מבשרי חזה אלוה. יותר מזה בא האור של החוכמה, שמעולם לא צריך להיחלש על ידי מחוב החרטה. כשאדם מגיע למימד חוכמתי כזה, של כוח מהות כזה, על מה צריך להתחרט? שמה כבר לא תופסים את הפרטים לכשעצמם. כבר לא מכירים את הפרטים של דבר טוב ודבר פחות טוב, כמו שדיברנו מקודם. שם הכל זורח בכלליות מאוד 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 בהירה. הוא מוצא כבר את הזכויות מהירות, כי נכון היום. הוא כבר בשלב שאחרי הבינה. בוא נרגע נדלג לסוף המשפט. שכבר נתלבן הכל בתחילה לידי הופעתה של הבינה הנשמתית. הבינה כבר עשתה את רישומה, גרמה לנו לתפוס את כל הפרטים על פי ההכרה העליונה של היפוך זונות לזכויות. וואו! אין כאן שום מועקה. הכל מאיר באור כללי. הכל פתור. כל הזדונות הפכו לזכויות. כל הפרטים המקולקלים הם עכשיו חבוקים בחוברת עם הפרטים הטובים. הוא מוצא כבר את הזכויות מהירות כנכון היום. וחדוות השם, כן, זה פרפרז על הפסוק. וחדוות השם מופיעה בו בעליצותה המזהירה. יש איזושהי שמחה, איזושהי התעלות, כבר לא בושה וכדרות. בלא שום מועקה של בושה וכדרות, שכבר נתלבן הכל בתחילה על ידי הופעתה של הבינה הכללית. הכל כבר קיבל את הרושם הלבן, הלבן זה הכללי, לא שבעת הגוונים, אלא לבן כללי. זו המציאות של החוכמה, שעל ידי הבינה אנחנו מטפסים אליה. אבל באמת היא הרבה יותר שורשית מהבינה. אבל עוד יש למעלה מזה. למעלה מזה הוא אור הכתר הכללי. אם הבינה והחוכמה זה בראש של האדם, נכון? איפה מצויה החוכמה והבינה? שהוא פה במוח. אז יש משהו שהוא למעלה מהמוח. למעלה מהראש. כתר. זה בכלל למעלה מהקומה שלי. אור הכתר הכללי. מה זה אור הכתר הכללי? הסקירה העלומה. זו מציאות נעלמת. פנימית. אתה כבר לא יכול לסמן שם. לא טוב, לא רע, לא טוב וטוב. אתה לא יכול לסמן שם כלום. הסקירה העלומה, המכירה כל עונג ועדן, היא מקור כל העונג ועדן. כל קדוש וטוב, הכולל את הכל באוצר קודשה. תכף הוא יגיד, בוא נסביר את זה פה כדי שנבין קצת מה הוא אומר. בחוכמה, אתה קיבלת את הכל כטוב ועדן. ורע שהפך לטוב, ובלי הבושה. אלא יש לך את הטוב הזה ואת הטוב ההוא. בכתר? לא היה צריך להפוך את הרע לטוב, כי מעולם לא היה רע. כנראה שזו מציאות שהכל שם, להגיד את המילה טוב זה לא שייך בכלל. כי מתי שייך להגיד טוב? כשגם יש רע. לכן חכמים אומרים שכתר זה משהו מעל הראש, אי אפשר לדבר על זה בכלל. כי המילים הן תמיד צרות מלהכיל את זה. כי אנחנו שבועים בידי המושגים שיש טוב ויש רע. יש טוב ויש רע שכבר הפך לטוב, ועליהם חיו יחיה. אבל במה שמעל הראש, איזושהי מין תחושה שלא צריך לחלק ביניהם בכלל. לא קיים חילוק ביניהם. עכשיו הוא יסביר את זה יותר. אורה זו של הכתר אינה משתמשת כלל בהכנת החרטה של התחלת הערת הבינה. הבינה זה התחלת ההערה. שם יש חרטה, זוכרים? מתגלה לאורה של הכתר שאין שום גירעון וחושך כלל. איפה היה חושך? אין כאן שום, אין כאן כלל, שום דבר, כי אם אור קדוש ותפארת עליון, זיו חיים ונאורה מעליה. הכל קדוש. פה הוא נכנס, אנחנו יודעים שבהלכות נדרים יש לנו הפרה של נדר ויש התרה של נדר, נכון? הפרה של נדר זה בעל מפר לאשתו, אב מפר לביתו. מה זה הפרה של נדר? היא נדרה, והיה ביום שומע אותה, יפר נדרה. היא באמת נדרה משהו ויש נדר, אבל הבעל אומר, אני מבטל את זה. יש מציאות של נדר, אבל אני מבטל את זה. יש דברים ופרטים, אבל אנחנו מבטלים אותם. זו הבינה. הבינה היא מפרה. היא לוקחת מציאות קיימת, קונקרטית, ומבטלת אותה, מתקנת אותה. החכם, החוכמה, היא לא מפרה נדר. חכם מתיר את הנדר. מה זה חכם שמתיר את הנדר? אי אפשר להפר לך. אתה לא בת של מישהו, ואתה לא אישה של בעל. אתה אדם שאין מי שיפר לו את הנדר, אז אתה צריך ללכת לחכם. מה חכם עושה? החכם מתיר את הנדר. איך מתירים נדר? הולכים אליך, אומרים לך, רובן, מה אתה נדרת שאתה לא תהנה מחבר שלך? בכלל? כן, אתה קל בסבוע, אתה נדרת שעקיבא ורחל לא ייהנו ממך? תגיד, כשנדרת, ידעת שרבי עקיבא הוא גדול דור? בשעה שנדרת, ידעת? מה פתאום, אם היה גדול דור לא הייתי נודר? אם היה גדול דור לא היית נודר? הסימן שבכלל הנדר לא התחיל. לא כמו בעל שמפר לאשתו שיש נדר, רק אני מבטל אותו על ידי ההפרה. בחכם שמתיר לך את הנדר, אנחנו אומרים, לא היה כלום. זה אשליה שאתה חושב שהיה נדר. מבחינה שורשית לא היה כלום. אז הבינה, התשובה הבאה מצד הבינה, היא תשובה שמפרה את הקלקולים. התשובה שבאה מצד החוכמה היא מתירה, היא אומרת שבעצם כבר אנחנו לא רואים את הקלקולים כקלקולים. אבל בכתר לא צריך את החלוקות האלו. כי גם ההפרה וגם ההתרה, היא מתייחסת למציאות מקולקלת, רק השאלה אם היא מפרה אותה או מתירה אותה. אבל בכתר אין מציאות מקולקלת. חיים את החיים במקור עונג, שהכל, הכל, הכל קדוש. למעלה מהבינה המפרה, כי השם צבאות יעץ, מי אפר? כבר השם צבאות יועץ את זה, מה צריך לאפר? את העצה האלוקית לא שייך לאפר. שמה אנחנו לא שבועים בידי החיים הפרטיים ששייכת בהם ההפרה. למעלה מהחוכמה המתרת, רק כל טוב שופע באין שום מניעה. וכל רע וכיעור שלול מעיקרו, מאז ומעולם. לא היה רע בכלל. אפילו לא בכאילו לא היה רע. הכל מתברר כמסכת אחת של טוב. כי באמת לא היה, לא הווה ולא יהיה, כי אם אור השם וטובו. אולי זה מה שבעל שם טוב אומר, שהכל פה זה אשליה. מכירים את זה, המשל של החסידות. כל המציאות כולה, משל לבן מלך, שיעשו לו את הכל כפיקציה. באמת לא היה ארמון ולא היה כלום ולא... רק היכל מלכו של עולם. הכל פה זה אשליה. אבל זה רק על ידי התשובה, לא של הבינה, לא של החוכמה, אלא זו שמקבלת את תורה מהכתר. טוב, מה לנו ילדי ארגז החול בפסקה כזו? אנחנו צריכים עוד לבקש מהקדוש ברוך הוא לחיות 1,000 שנים פעמיים כדי להתחיל להבין אותה. כן? Okay.